صباح الخير
ממשיכים פרק ו בעזרת השם ניגע בפסקאות ב' וג' יאללה נדב לקרוא
נדב ב'
יאללה בכבוד
לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד בגלל בהירות ההבנה של הלימוד השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון הוא מודבר לפי המידה של בהירות הרצון
פשוט פשוט?
מה? עוד פעם? אז
יאללה, גם בשביל אלפי, תעשה לנו איזה קריאה נוספת ואז תגידו מה אתם שומעים מהפסקה
לפי ערך בהירות התשובה של לפני הלימוד תגדל בהירות ההבנה של הלימוד השכל מתרומם על פי יסוד ההתרוממות על פי יסוד התרוממות הרצון הוא מתבהר לפי המידה של בהירות הרצון
טוב, מה אתם שומעים פה דבר ראשון? ביחס ללימוד תורה, מה זה לימוד תורה? מה הרושם הראשוני שאתם מקבלים מזה?
היחס בין התשובה לבין...
מה זה אומר שיש יחס של תשובה ללימוד?
ללימוד עצמו.
מה זה אומר? שהלימוד תורה זה מה?
שאתה לא... ברמה הבסיסית...
זה סוג של תהליך כאילו.
מצוין, גם תהליך מה? תהליך נפשי, נכון? גם בסוג של תהליך נפשי.
אתה לא בטבולה רסה לתוך הלימוד, זאת אומרת, אתה מגיע במצב רוחני מסוים.
בסדר, זה אומר שלימוד תורה זה לא סתם לימוד שכלתני, יש בו איזה שילוב עם המקום הפנימי שהאדם נמצא בו.
אז זה בעצם מדגיש את ההבדל של האיכותיות בין התורה לחול.
זה גם, נכון. זה גם נקודה ודאי יותר איכותית, אבל זה גם אנחנו יכולים ללמוד על זה שאדם שלא מגיע בצורה ראויה, כן, זה אולי התשובה לכל מי שמנסה לעודד את הלימוד החילוני בתוך הקודש. שזה התשובה מוחצת, אני יודעתי, שזה לא יעבוד. אתה מלמד אותו, אבל אתה מלמד אותו עכשיו... זה כמו ללמד ילד בגן פיזיקה, הוא לא שם, זה לא בכלל במקום פנימי, הוא לא מונח שם. ולכן בהירות ההבנה שלו היא לוקה בחסר. בסדר? בלשון המעטה. אבל, אוקיי, אז זו הנקודה הראשונה שלנו. יש לכם, מה עוד אתם מזהים פה?
לא
התחלנו לדרג
א',
לא, התחלנו בדרג ב'. אנחנו זריזים אמנם, אבל...
יש פה, הוא מחבר גם... זאת אומרת, החלק הראשון מדבר על בהירות התשובה, ככל שהתשובה יותר בהירה, זאת אומרת, ככל שיש יותר אור בהירות של הנשמה שחודר לתוך התשובה, ומלא לתוך החיים. אז הוא מביא יסוד של השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון. זאת אומרת, ככל שהרצון רוצה יותר, השכל מתרומם יותר, וככל שהתשובה תהיה יותר בהירה, אז השכל גם יוכל להגיע למקומות יותר עליונים.
מצוין, מי הבין כמוהו?
מי לא אמר?
אז תגיד שוב, לא הבין. לאט
לאט. ככל שהרצון יותר מתעלם, השכל יותר נפתח ומתבהר, וככל שהתשובה יותר בהירה, אז השכל בהכרח יכול להגיע להשגות יותר גבוהות.
תשובה
שלנו, השאלה
שיש לך?
לא, תשובה שקודמת ללימוד. זאת אומרת, הרי בן אדם מגיע ללימוד במצב נפשי מסוים, שבן אדם מגיע במצב של תשובה, ברמה פשוטה, המצב של תשובה זה גם מוד של עבודה, מקום של להיפתח ולקבל ולהשתנות. מעבר לזה שזה גם משפיע על הנפש פנימה, וזה מתקן את המידות של האדם, וככל שנפש האדם יותר מתבהרת, יכולה יותר לקבל את תוכה את הנשמה, תורה נשמה.
אתה מסכים שזה מה שהרב אומר, אתה יכול לחלוק עליו. בבית.
אני רואה פה שזה כאילו, אם אין רצון להשתנות בגלל הלימוד, אז לא באמת מקיימים.
אם אין רצון?
כאילו, אם לא משתנים מעשית וגם בכללים משתנים, אז כאילו, זה לא...
אז כאילו, היסוד של הפסקה זה השתנות, גם בתשובה וגם ברצון?
בגלל שכאילו הוא מחבר בין התשובה לתורה.
זה יהיה, מה שאתה אומר, הרב אומר את זה בדלת. זאת אומרת, כשאדם מתרומם לרעיונות עליונים, הוא מתאים את דרכיו על פיהם, חולו וחולו. אבל אתה צודק שיש, חייבת להיות איזשהו מקום פנימי של התקדמות. המקום של התשובה זה תמיד המקום של התנועה הנפשית. כל הזמן בתנועה, כל הזמן בתנועה. אדם שהוא לא בתשובה, זה אדם שהוא כאילו תקוע, זה אדם שהוא לא נע, אדם שהוא לא זז.
זה פשוט גם אין לו שאלה, כאילו, בקטע שלא, כאילו, להשאיל כאילו מהעניין של שאלה ותשובה, זאת אומרת, מי שאין לא בתשובה, כל מה שאין לו שאלות גם, זאת אומרת, אין לו, הוא לא מתקדם בשום מקום, טוב, לא איפה שהוא, הוא בסדר נשאר
כאן. מצוין, כלומר, ואז ממילא גם כשהוא מתעסק במשהו, הוא מתעסק בו חיצוני. זאת אומרת, שימו לב, גם בשיחות עם אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, אתה יכול לראות שיש איזה שלב שכשזה מאיים להם על המקום שלהם, הם ישר דוחפים. כלומר, הם משאירים את זה תמיד במקום החיצוני. אדם שהוא לא פתוח למקום של תשובה, הוא תמיד נועל את זה החוצה. אז הוא תמיד מופיע... תמיד כל מה שהוא ייפגש איתו זה יהיה חיצוני, זה יהיה במקום החיצוני. למה? כי הוא רוצה לשמור על העצמיות שלו. זה כאילו דבר טוב, אבל... זה דבר שהוא, כן, הרב תמיד אומר שכל הזמן יש מידות שלפעמים הן מופיעות לנו בתור דבר רע, אבל אם אנחנו נסיר אותן מהר מדי, הן מצילות משהו הרבה יותר פנימי, בסדר? לפעמים ההגנה הזאת היא טובה, היא שומרת על משהו עצמי, כי בעולם הזה עם כל השטף באמת אדם יכול לאבד את עצמו. כן, לאבד את עצמו לדעת זה עוד הגדרה מדויקת לזה, אבל... אבל,
חבר טוב?
כן, תחזיר לי.
דיברנו על ככל שאדם נותן לדברים לחלחל פנימה לתוכו.
מצוין. אז באמת יש מחסום, נכון? יש הרבה פעמים שאדם חוסם מכל מיני דברים. גם אנחנו, אדם מורגל לדברים מסוימים, כל מה שהוא לא מורגל אליו הוא חוסם. ספרדי בראש השנה בתפילה של אשכנזים, דבר ראשון שהוא עושה, חוסם. בואו נרוק דין, לא נורמלי. מה? אבל לא סיימנו את הקדוש. מה קורה? הוא לא מצליח להבין את זה. היום. זה כאילו, הוא לא יכול להכיל את זה, הוא ישר נועל. ואותו דבר להפך, ישר יש איזה נעילה. אחרי שנה, שנתיים, אז הוא מתעדן כבר. יש איזה ערבוב כזה.
זה גם ממש בשנים בעם ישראל. פעם היו, אפילו שפולני התחתן עם מישהי מאשכנז או משהו כזה, זה היה לא הגיוני, משהו פה לא...
היום זה עובד עם האתיופים.
כן. לא, נכון, זה...
באמת, תראו, יש לנו אצלנו ברוך השם בקהילה כמה זוגות מעורבים, כן, זה במרכאות. אז כן, זה עצוב שצריך להגיד שזה מעורב. זה...
לא, אז כזה גם, כל המדינה לי, שאשכנזי התחתן עם ספרדיה, זה היה כאילו משהו הזוי.
אז ברוך השם, ככל שאדם יותר פתוח לתנועה, יותר, הוא לא נבעל מזה. כלומר, הוא לא... ככל שאדם פחות, כן, בוא נגיד, ככל שאדם פחות עוסק במקום הזה של תשובה, הוא פחות מוכן לנוע. פחות מוכן לנוע, הוא תקוע, הוא כל הזמן מתקבע, ואז הוא תמיד מתמגן. אז ממילא הוא פוגש את הכל באופן חיצוני. אז כשאדם, לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלמוד. אני קורא את זה למוד, אני גם רואה שהרב הוריד את היוד. אבל הייתי בדיוקים שהם כותבים לימוד, אבל לכאורה זה באופן פשוט, זה מה שאתה לומד, אדם שכשהוא נפגש עם התוכן האלוקי, אם אין לו מוכנות פנימית לזה, הוא תמיד ידחה את זה. בסדר? לא סתם... אנחנו פותחים את מסילת ישרים ביסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, מה הוא? ומה צריך שישים? מבטו ומגמתו כל ימי חייו. מבטו ומגמתו.
זה ישים לב למקום הפנימי.
אחרי זה הוא יגיד את זה, זה כאילו הנקודה הזאת, הבחינה של התרוממות הרצון ובהירות הרצון. לאן אני רוצה להגיע? לאן אני רוצה לשאוף? לאן אני רוצה להתקדם? בסדר? לפי זה, כשיש לי את המטרה קבועה, הרבה יותר קל לי להתכוונן, הרבה יותר קל לי לסנן, הרבה יותר קל לי לקלוט מה שנכון, מה שלא נכון, לבחון את הדברים. כי אני יודע שאני צריך להתקדם לאנשהו.
אבל איך אני יודע מה המטרה, נגיד, אני לומד?
אז המטרה, קודם כל, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בתורה, שבסוף הנקודה היא יראת שמיים. הנקודה היא להופיע יראת אלוקים. בסדר, יראת הרוממות אנחנו שואפים, לא יראה של פחד. אלא עירה אמיתית. זה, כן, הנתיבות כותב שיש יש, יש שלב של עירה, פשוט, של לפחד מהחטא, עירת החטא. אחרי זה, עירת חטא זה הנמוך.
לא, אתה אומר את זה.
היה את החטא, היה את העון, בסדר.
אני מפחד לחטוא כי אני לא רוצה לחטוא, לא בגלל
שאני... בסדר, אם אתה מסביר את זה ככה. הראת חטא, נכון, מצד האנוש, נכון, בסדר. קיבלתי. אז אני מתקן. אז מצד, יש את הנקודה של באמת אדם, אדם פחד מה ייתנו לו, מה יעשו לו. זה מדרגה ראשונית וצריך אותה, בסדר? אדם שלא יהיה לו יראה, אפילו בדברים, נכון? אף אחד לא מגיע לאהבת השם, או ליראת הרוממות בהתחלה, אין מציאות כזו, בסדר? אומרים, הרב מדבר על זה שאנחנו דור גדול ודור של אהבה וכו' וכו', אבל תמיד יש מדרגות, אי אפשר להגיע, נכון? תמיד אנחנו אומרים, הוא מפחיד, הוא מפחיד, הוא מפחיד, אבל צריך פחד. מוסר, בהירה, והדברים האלה הם חייבים להיות חלק מהעשייה שלנו, מהעבודה שלנו. וזה צעדים, אתה קונה, אחרי שקנית עירה, נכון? אדם מפחד, אדם עכשיו מתקרב לדבר איסור, הוא מפחד, לא להיכשל בזה. אדם מגיע למשהו, למאכל שהוא ככה ככה, צריך לפחד מזה.
מה הקשר בין המשפט הראשון
לשני הבא? שמה?
בקשר הזה אנחנו מדברים על בערך בהירות התשובה, ובשני אנחנו מדברים על כוח הרצון.
מצוין, אז קודם כל נסביר את הפסקה ואז אנחנו נקפוץ לאורות הקודש, שם הוא מביא את זה ממש, אני חושב שזה שלושת הנקודות שהוא מביא פה גם פה. אומר, השכל, אני מבין את זה בתור הבנת התורה, כן, השכל הרוחני של האדם, הוא מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון. כלומר, ככל שהרצון פונה לדברים שהם יותר עליונים, ככל שהוא רוצה דברים יותר גבוהים, השכל מתעלה בהתאם. וזה היסוד, וכשהיסוד עולה, כולם עולים ביחד. אדם, כאילו, חשבו שהשכל נמצא בתוך מעלית, והמעלית היא הרצון. בסדר? כשאני מעלה את הרצון, אני מעלה את השכל. בסדר? בסדר? והוא כותב, והוא מתבאר לפי המידה של בהירות הרצון. כלומר, ככל שהרצון שלי יהיה יותר מבורר, יותר ברור, יותר החלטי, מה אני צריך להגיע, ממילא ההבנה שלי יהיה לי הרבה יותר קל להתמקד, יהיה לי הרבה יותר קל, הכל יהיה לי יותר מבורר, הכל יהיה לי יותר ברור. אבל הנקודה החשובה, זה צו וזירוז מביא, זה פסקה המפורסמת שלו, של האדמו"ר מפיאסצ'נה, שהוא כותב שם שיש רצון אמיתי ויש משאלת לב. אדם צריך לחפש את הרצון שלו, אדם צריך לברר את המקום של הרצון. איך יודעים מה זה רצון ומה זה משלת לב? הוא אומר, רצון זה משהו שאדם יכול להשקיע בו ולהצליח בו, ושם והוא באמת מפעיל כוחות חיים שם. כלומר, אדם, אתן דוגמה, אדם אומר לעצמו, וואלה, אני רוצה להיות גדול הדור, אבל הוא לא לומד, אז זה משאלת לב. כל אחד רוצה לזכות בפיס, משאלת לב כזאת. אתה מוכן להשתדל בשביל זה? אתה מוכן להתאמץ בשביל זה? אתה מוכן לא לישון לילות בשביל זה? בסדר, אז זה כבר רצון. כלומר, רצון זה המקום שאדם מפעיל את הכוחות חיים שלו שם. זה רצון אמיתי. כשזה לא נמצא שם, אז בסדר, משאלת לב. משאלת לב לא מתקדמים. אבל הנקודה, ככל שהרצון שלי יהיה יותר ברור, מה אני רוצה, מה אני רוצה להשיג, מה אני רוצה לתפוס, מה אני רוצה... לכן גם הבהירות התשובה, זה חלק מהמקום של מה אני רוצה. אני ניגש ללימוד, למה אני לומד? בשביל שמה? שיהיה לי ידיעות כדי שזה, כדי שאני אוכל להתפלפל עם אנשים, שאני לא אראה את אמבל. בשביל מה יש לי את הידע הזה? בשביל מה אני רוכש עכשיו? בשביל מה אני יושב ללמוד תורה? אדם צריך לעשות את זה לפני הלימוד. בסדר? נקרא לכם אולי את נפש החיים. נפש החיים כותב בשער ד' בפרק זין. ולזאת, ראוי להאדם להכין עצמו כל עת קודם שיתחיל ללמוד, להתחשב מעט עם קונו יתברך שמו, בטהרת הלב ביראת השם, ולהתאר מאבונותיו בירורי תשובה, כדי שיוכל להתקשר ולהידבק בעת עוסקו בתורה הקדושה, בדיבורו ורצונו יתברך שמו, וגם יקבל על עצמו לעשות ולקיים ככל הכתוב בתורה שבכתב ובעל פה, ואשר יראה ויבין דרכו והנהגתו מתורה הקדושה. וכן כשרוצה לעיין בדבר הלכה, ראוי להתפלל שיזכהו יתברך לעסוק ישמטת עליבא דאילכתא, לכוון לאמיתה של תורה. אחרי זה הוא ממשיך לתיאור יפה, שהוא אומר, באמצע הלימוד, גם כן אומר, הרשות נתונה לאדם להפסיק זמן מועט, טרם יכבה מליבו יראתו יתברך שמו, שקיבל עליו קודם התחלת הלימוד, והתבונן מחדש עוד מעט ביראת השם. אדם נמצא בלימוד, הוא באטמוספירה של יראה. אדם ניגש אל הקודש, הוא צריך להיות, אני פעם הייתי באיזה בית כנסת, לא משנה, של איזה זרם בקודש, והיה לי קושי נפשי, לא יכולתי להכיל את המקום הזה, כאילו חזרתי מזועזע. אתה פשוט רואה שיש כל כך הרבה אהבה, אתה רואה שזה אהבה, אבל אתה רואה שזה לא מבוסד, אין שם שום... מרוב שיש אהבה, הם שכחו שיש, נכון שיש אב, אבל יש גם מלך. צריך את שתי הבחינות האלה להופיע כשאדם נכנס לקודש. אדם נכנס לקודש, נכון, אז אדם ייכנס לבית מדרש ויפחד ולא יפתח את הפה, אז הוא לא, בסדר, הוא לא ייגש לקודש אפילו. אבל מצד שני, גם כשניגשים, צריך לזכור, נכון שהוא אבא שלי, אבל הוא גם המלך. מצריך איזושהי עירה מסוימת, אנשים צועקים, אנשים מתבטאים אחד על השני תוך כדי תפילה, פתיחת היכל, כל מיני דברים כאלה, זה דברים שזה לא, אי אפשר להכיל אותם. בסדר? זה, אדם צריך להיות באטמוספירה של יראה. צריך למצוא את המקום הזה. אני חושב שהמקום של היראה זה המקום היותר פנימי של התשובה. כשאדם ירא, למה אדם ירא? גם אדם שירא מין, ירא לפגום, בסדר? אדם ירא מפגימה של משהו. הוא לא... אני זוכר, הרבה פעמים שזה... למה זה... בסדר, זה חשוב לו, כלומר, הוא מבין שיש פה איזה מעלה, הוא מבין שיש פה איזה נקודה, מבין שיש פה משהו גבוה, והוא מבין שכדי לפגוש את הדבר הזה, כדי להבין אותו, כדי לקלוט אותו, כדי להתקדם איתו, הוא חייב הכשרה פנימית. אז כשהוא פוגם, הוא פוגם בהכשרה הפנימית שלו, ממילא הוא פוגם בכל מה שהוא רוצה. כלומר, יש לו רצון, ויש כאן כל מיני דברים מעכבים. עכשיו, הוא יודע שברגע שהוא יתפס אחד מהדברים המעכבים, הוא יפספס את זה, ואת זה הוא רוצה להגיע אליו. אז יש לו יראה. אז כל הזמן היראה עוזרת לו להתמקד כל הזמן, עוזרת לו להתקדם. וגם הרב כותב ב... אולי קודם נקפוץ לאורות הקודש ואני אתן לך פה את התשובה, אני חושב, של החיבור בגימל, עמוד ריש נונטה.
א',
כן, א'. יש כאן המון, הרב מדבר פה המון על השכל והרצון, הרגש והשכל. אז אני קורא לכם מעט, לא נסביר את הכל, אבל תראו שהנקודות הן ברורות. על הרצון הפנימי אפשר לומר שהוא ההתגלות הראשונה של המהות הרוחנית. אבל ודאי גם הוא איננו עצמות המהות היסודית של הרוחניות הנשמתית. השכל והמידות הם התגלות שנייה ושלישית. כלומר, יש לנו איזו עצמות רוחנית באדם, יש רצון פנימי, שהוא גם, הוא התגלות של העצמות הפנימית, אבל הוא לא העצמות בעצמה. ואז יש אחרי זה את השכל והמידות. בסדר? אז הרב כותב, שימו לב, כשיש ברצון הפנימי קלקול, אי אפשר שלא יתגלה זה הקלקול בשכל וגם במידות. והחיסרון שברצון הפנימי פוגם הוא גם כן את העצמיות הפנימית באיזה מידה. על כן אי אפשר שאור החוכמה ומאור התורה יאיר באדם בבהירות מובהקה, כל זמן שלא שב בתשובה שלמה, המתקנת את היסוד הרוחני שהיא גורמת שתהיה ההתעלות הרצונית, התגלות בהירה ומביקה. ואז ממילא מזהירים הם גם כן הענפים השכליים והמידותיים, ואור התורה הולך ומתעצם, ונעשה כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק. א', פסקה פי ג', עמוד ריש נונטה. אז הרב בעצם מביא פה שיש לנו, אני חושב שזה מה שהרב מדבר פה, התשובה זה המקום של התנועה הנפשית, עבודה של המידות. אחרי זה יש לך את השכל ואת הרצון. רצון, שכל ומידות, כולם זה הופעה אחת, כן, השכל והמידות זה יותר מופיע בחיים שלנו. זה איך שאדם מגיב לדברים, איך שאדם חושב על דברים. הרצון הוא כאילו יותר פנימי, זה כאילו שכבות כאלה. מה זה?
שכל נפש גוף. הרצון המונח בנפש.
כן, זה ברמה מסוימת כזו, כן. אפשר גם להגיד זה ככה, כן. אבל אני חושב שהרב אומר, כן, כשיש קלקול ברצון, זה כמו שאני מכוון, טיפה סטיתי בכיוון. אז ליד הרצון אני לא ממש רואה את זה. אבל לאט לאט כשאני מרחיק, אני מגיע לכיוון השכל, אני מגיע לכיוון המידות, כבר יש לי סטייה גדולה. אני חייב, ברצון אני חייב לדייק. ככל שהרצון יהיה יותר מבואר, יותר ברור, יותר מוחלט, יותר חד, ככה גם השכל והמידות יתיישרו בהתאם, יגיעו למקום טוב, בסדר? יגיעו למקום ישר, שזה ממש הפסקה. כן, הרב ממשיך פה, ואור התורה הולך ומתעצם ונעשה כמעיין המתגבר וכן הער שאינו פוסק. זה ההמשך של ג' שאומר, תשובה הילאה שבאה מאהבה גדולה ומתוך הכרה ברורה, מעלה את כל התוכן הלימודי למדרגה של הפריה ונביאה כזאת שאין דוגמתה בשום תוכן לימודי מצד עצמו. כלומר, ברגע שאדם מגיע למקום הזה, הוא כבר, כן, ההתכווננות שלו היא כבר עם הרצון האלוקי. אז אם אלה כבר הכל פורץ ממנו, הוא נפגש עם התוכן האלוקי, הוא נפגש עם עצמו.
זה יותר עמוק, כאילו, זה יותר עמוק ממשהו שפועל רק בשכל.
כן, זה יותר עמוק גם מהרצון. מה, ברגע שאדם עשה את כל התהליך הזה, זה סוג של מעגל, זה, יש את ה... אשמתי לי את זה, שזה כאילו, יש איזה רצון והשתוקקות להבין את הקודש. אם אלה אדם נכנס, אדם לומד, אדם משקיע, אדם מחדד את השכל שלו בדברי תורה, ואז אם אלה, ברגע שהוא קולט את מה שהוא לומד, מתבררים לו הדברים, נוצרת לו איזה שמחה בלימוד, ממילא עוד פעם הוא מעלה את הרצון שלו, כאילו זה מתרומם כמו איזה שלשלת כזאת, בסדר? זה עלייה אחר עלייה. וברגע שנוצר מציאות כזאת, הוא פוגש את הנקודה הפנימית שלו, כמו שדיברנו באלף, שהוא פוגש את הנקודה העצמית, את הנשמה שלו. ברגע שהוא הגיע לשם, אז פורצת נביאה. הוא יכול עכשיו, הוא פוגש דברי קודש, הוא פוגש את עצמו. אז על עצמו, אדם יכול לספר על עצמו הרבה, נכון? אותו דבר גם בקודש, אפשר לראות שלא משנה, גם בתקופה שלנו, של כל הלימודים והפרופסורים וכו' וכו', אין שום תוכן לימודי שזוכה לכזאת נביאה. אפשר לראות, כן, שונים, אחרונית, להסתכל, אתה אומר, וואו, איפה תמצאו כזה דבר? תחו לי ספר אחד ביקום שקיים כזאת נביאה עליו, שכתבו עליו כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה חיבורים, כל כך הרבה שנים על גבי שנים. הוא אומר, כשנפגשים במקום האלוקי הזה, זה פורץ, זה יוצר נביאה. הנקודה, הלימוד תורה, אנחנו חוזרים להתחלה, הוא לא לימוד שכלתני. כי לימוד שכלתני, מה שהוא אמר ככה, ככה הבנתי. זה מקום נפשי, זה אטמוספירה נפשית שאדם נכנס אליה, של יראת אלוקים, יראת הרוממות. אדם צריך לשאוף גבוה. כשאדם שואף גבוה ובבירור, אדם רוצה להבין, ככל שאדם יותר יעבוד על הנקודה של הבירור, למה אנחנו כל הזמן ככה או ככה או ככה או ככה, מה אכפת לי? אכפת לי, כי ככל שזה יותר מבורר, השכל שלי מתברר יותר, המידות שלי ישרות יותר. בסדר? זה קצת מה שהרב מזכיר במידות, בהתחלה, כשאדם לא מברר בדעות את הדברים, אז כשזה יורד אחרי זה למידות, זה רקוב. אחרי, אדם צריך לברר את הדברים, אדם צריך לשאוף. וכשהוא שואף פנימה, כן, כשהוא נכנס פנימה ומוצא את העצמיות שלו, אז גם הנשמה שלו מוצא את המקום הנוח שלה בקודש. וזה קצת מתחבר עם הדברים שפורסמו בשם אחד מרבותיי, הרב אלישיב קנול, זכר צדיק וקדוש לברכה. שהבת שלו, היא בת כיתה שלי, סיפרה לי ביום שישי, אחרי הלוויה, שאבא תמיד אמר לה, שהוא תמיד הוא היה בינוני, 60-70. אל תתעסקי בציונים, זה תמיד, 60-70 זה, אני תמיד הייתי 60-70, לא עלי, תמיד הייתי בינוני. אבל כשהוא פגש את המקום הזה של הנקודה שלו בקודש, העוד שלו שהוא הצליח להשיג אותה, הוא התחיל לשפוע, הוא התחיל להופיע חיים. אתם תראו אותו, הוא האדם ש... אני לא זוכר פעם שלא ראיתי אותו עם חיוך מאורך על הפנים, וצעידה מהירה כזאת של מה צריך, אני זוכר אולי סיפור אישי, שהלנו, היינו נשואים איזה שנה כבר, והרב מיד אחרי שחרית תופס אותי, אומר לי, מה נשמע, נדב, שלומכם? אמרתי, ברוך השם, טוב, טוב, מצבה. אז הוא אמר לי, אני רואה שאתם רצה כאילו לרמוז לי על זה שאנחנו עוד לא נכנסנו להיריון, שלא זכינו עוד בפרי בטן. אז הוא חשש שאנחנו קשה לנו עם זה מאוד. אז הוא, אז הוא אמר, אני זוכר שכבר לפני שנה בערך התחתנתם, אז אתם יודעים, יש, יש כל מיני דרכים, אפשר כאילו לברר את המקום של התאי ביוץ, כל מיני דברים כאילו ש, שיכולים לסייע, לא בכך שיש, לפעמים צריך כאילו סיוע קל. ואני כל כך, קודם כל זה קצת אביך אותי, כן? אני מודה, אבל היה מקום שכאילו כל כך התפעלתי, הבן אדם שבע בבוקר, אנחנו אחרי שחרית, מה שמעניין אותו זה נדב ששנה שעברה התחתן ועוד אין לו ילדים, עוד אשתו לא נכנסה להיריון, אולי זה מציק לו כי יש עוד אחרים שכבר נכנסו להיריון, אולי זה... איך הוא חשב לזה בכלל? איך הוא הגיע לזה? הלוז שלו, אני זוכר אותו עוד לפנות בוקר, הולך עם התהילים בכל הקיבוץ, קורא תהילים תוך כדי הליכה, איך יש לו, ומשם הוא ממשיך ליום גדוש, איך הוא חשב בכלל על אנשים? זאת אומרת, כשאדם, אדם שופע, אדם כשהוא מצליח באמת לחדור פנימה וליישר את עצמו, הוא פשוט שופע חיים, וזה המקום הזה. וכשאנחנו לומדים תורה, אנחנו צריכים לשאוף לזה, אנחנו צריכים לשאוף לתנועה נפשית, להתקדמות פנימית. והרב כותב, וזה אנחנו מסיים, אנחנו מעריכים, בדעת כהן, נון א', הוא כותב, הוא מדבר פה על כל מיני עניינים, ואז הוא אומר שאין לו הרבה, לא יכול להעריך, כרגלו בקודש. בכל זאת נראה שראשית כל, ראוי להסביר לכל התלמידים את היסוד הגדול, שכל הצלחת התורה למצוא סימן ברכה בלימודו, למיגמר ולמסבר, לבוא ברבות הימים למדרגה חשובה והגונה בחתרה של תורה, תלויה היא לפי מידת עירת השם ועומק קדושת האמונה התאורה המושרשת בנפש. כרחבת הכוח השכלי והעמקתו, לתישתו והסתעפותו לסעיפים רבים, שהוא היסוד הגדול לחריפות ולבקיאות, תלוי בעומק הרצון הנפשי, המתעורר להוקיר את העניינים הלימודיים שהוא עוסק בהם. שזה, כן, הוא רוצה להבין מה זה, הוא רוצה לפגוש את זה, הוא רוצה להכיל את זה. לאט לאט הוא נכנס פנימה. כלומר, אדם שלא לא יאהב משהו, כן, הנקודה של... הרב אומר את זה בעונג ובשמחה, כן, מי שזכה למאמר הזה. כדאי מאוד. מה קרה?
לא,
זה... שהרב כותב, מדבר שם על הבחינה, למה זה קריטי? למה זה קריטי שאדם יהיה לו את החיבור הפנימי הזה לדברי קודש? למה זה חיוני, זה נצרך, אדם שאין לו את זה, הוא לא פוגש את זה, הוא לא פוגש את הקודש. בסדר? אז כדאי להביט בזה, זה לא מאמר ארוך. הוא מעריך פה, כן? הוא מרוב חביבותה מתקשר בה עם החשק הנפשי הפנימי, וטבע החשק הפנימי הוא לעורר את כל כוחות הנפש, בזרוש של חיים, בשמחה ובטוב לב. הוא כותב בו בעריכות, והוא אומר, במחשבות כאלה שיוצאו לפני התלמידים, שלבד מה שההצלחה הנצחית, הצלחת חיי העולם, היא תלויה באותה עמידה שתהיה עירת שמיים משתרשת בקרב לבבם הטהור, אלא גם זאת שעצם הצלחת התורה שלהם, בין בהתגדלות כוח השקידה ובין בהרגשת הנועם, התענוג והשמחה מדברי התורה, מגמרה וסברה, מגרסה ושינון, בין בעצם ההצלחה השכלית שיביג וכו' וכו', כל זה תלוי לפי עומק מידת עירת שמיים שיקבלו. בסדר? ואז הוא מסיים. נמצא שהעצה יותר טובה להצלחת התלמידים בלימודם, שיהיה תלמודם מתברך ושיהיה מתקיים בידם ושיקבלו בעצמם נחת ועונג מלימודם, היא להרחיב מדי יום ביומו את לבבם בתלמודי העירה התאורה וכל מקצועותיה, וכל חוכמת הנפש וכל תורת המידות כולן, הן ענפים וסעיפים מסתעפים משורש וכו' וכו'. הכל זה מעירת הרוממות, המביאה לידי אהבת השם תמימה ואהבת התורה ומצוותיה ואהבת ישראל. ולכן הוא כותב פה בהמשך, שאחד הדברים, לכן קודם הלימוד גם כן לעשות תשובה, הוא גם מזכיר את הדבר הזה. שאדם צריך כל הזמן לעסוק ביראת השם. יראת השם היא חוכמה. אדם שזוכה, שנכנס ללימוד במקום של יראה, לא יראה משתקת, כן? לא פחד, לא גמגום. אבל כשאדם נכנס במבט של אוקיי, יש פה דבר אלוקים, אני מתכונן נפשית, אני מתפלל לפני הלימוד, אני רוצה לזכור את הלימוד, כן? אני רוצה שהלימוד יחרט בנפש שלי פנימה. אז ממילא זה יפעל. האדם צריך להגיע, ממקום כזה של נקיות, ממקום כזה של מוכנות להתקדמות, לשינוי. כשאתה מגיע למקום כזה ופוגש את דברי הקודש, הם מניעים אותו, בסדר? הם לא, הוא לא יוצר חסימה. יש כוח.
תודה רבה.
שאלות? יש כוח.